אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי.
מתי שר החלוץ? כשהוא בא, הוא בא לקיבוץ.
בא לקיבוץ
לאכול, פוצח בשיר, שוכח. טרללה, טומבללי, טומבללי, טומבללייקה. טומבללי, טומבללי, טומבללייקה. טומבללייקה, 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 טומבללייקה.
שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו פותחות היום סדרה חדשה, ובה נדבר על הקיבוצים. הקיבוצים הם חלק חשוב מהחברה הישראלית. הקיבוצים שעלו על הקרקע ונתפסו בעיני חוקרים רבים בארץ ובעולם כסוג של ניסוי חברתי בלינה משותפת, בחיי קולקטיב, בהורות מסוג אחר לגמרי. הם גם חלק מהמרקם התרבותי והאנושי וקר פורה לוויכוחים ואי הסכמות בחברה הישראלית. מה תפקידם? מי קיבל זכויות ולמי מגיע? האם צריך להכניס את כולם לנחל האסי? או זה בסדר שהקיבוץ מגודר? בשבעה באוקטובר 2023 היו קיבוצי העוטף בעזה. אלה המרכזיים שספגו את מתקפת הטרור הנורא. תושביהם נחטפו ונטבחו, והם שוב עלו לכותרות. הפעם בהקשר עצוב כל כך. על השאלות הרבות שעלו כאן אפשר לדבר מהמון זוויות. המון מחקרים על קיבוצים נעשו. אבל אנחנו נתבונן היום דרכה של הארכיטקטור. ונשאל מה היא משקפת לנו מרגע הקמת הקיבוצים ועד ימינו בשינויים הרבים שעברו על הקיבוצים. אנחנו נעשה את השיחה הזאת עם מי שכתבה ספר על העניין הזה, ספר יפה מאוד שנקרא הנה ימים באים, מרחב והדריכלות בקיבוץ רגע לפני המשבר. ולא תאמינו, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, כמה מפתיע. אז שלום לך דוקטור עידית שכנאי רן, הדריכלית, שלום.
שלום רונה.
שלום רב, אז אני שמחה שאת כאן לדבר איתנו על הקיבוץ מזווית מאוד מעניינת, כי הדריכלות של קיבוצים כמו שנראה היא מאוד מאוד חשובה. איפה נמצאות המדשאות? מה המרחק בין הבתים? איפה נמצא חדר האוכל? איפה נמצאים כולם במרחב? אבל את תסביר לנו שהמרחב הוא לא רק פיזי, הוא סיפור הרבה הרבה יותר גדול מזה, ועל המרחב הזה נדבר כאן. אז שוב שלום. אז עידית, מה בכלל הנגיעה שלך לכל הנושא? את גרה בקיבוץ ופשוט רצית להתעניין ולבדוק מה קורה שם?
אז קודם כל, שלום רונה, ותודה שהזמנת אותי לכאן. אני בת קיבוץ, נולדתי וגדלתי בקיבוץ, עזבתי את הקיבוץ בגיל 20, אחרי זה עוד קצת חזרתי, אבל בזה זה הסתכם, זאת אומרת, אני לא גרה היום בקיבוץ.
אבל ילדות בקיבוץ זה משהו
ילדות בקיבוץ זה משהו, כולל לינה משותפת, כולל... אז תכף אני אסביר שחזרתי לזה בעצם. ולמדתי ארכיטקטורה ועבדתי כדריכלית גם בקיבוצים, זאת אומרת אני מכירה את המרחב הזה גם כמתכננת ולא רק כתושבת. באיזשהו שלב בגיל 40 נשחקתי מהמקצוע ועברתי, חזרתי לאקדמיה, עשיתי תואר שני, התחלתי תואר שני בלימודי תרבות, ושם התחלתי לשאול את עצמי שאלות, ומאחר ואני באה מארכיטקטורה, אז השאלות היו קשורות גם לארכיטקטורה וגם אחורה לחיים בקיבוץ. ואחרי זה המשכתי לתואר שלישי בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, חזרתי יותר ממש לאדריכלות. ובעצם אני חושבת שמה שליווה אותי כל הזמן ועניין אותי, היא איזושהי תחושה מהתקופה שאני גדלתי. אני גדלתי בקיבוץ בשנות ה... לקראת שנות ה-80.
באיזה קיבוץ מותר לשאול?
בקיבוץ יפעת, כן.
יפעת, שאת שאני עוסקת בו גם, גם בכתיבה, כן. כן. יפעת צפון, נכון?
יפעת עמק ישראל.
עמק ישראל, כן.
כן. כן. אני חושבת שהייתה לי איזושהי תחושה ש... של איזשהו מתח שליווה את החיים בקיבוץ, מתח שהוא לא לגמרי היה ברור לנו. וכשהתחלתי לחשוב, התחלתי לחקור קצת את תכנון הקיבוץ, אז... הדריכלות של הקיבוץ, או בוא נגיד המרחב הקיבוצי, כי זה יותר רחב מהדריכלות, הוא הותאם לתפיסה חברתית מאוד מאוד מסוימת, לאידיאולוגיה מאוד מסוימת. ובתקופה שאני גדלתי בה, היא השתנתה. התפיסה החברתית השתנתה, הערכים התחילו להשתנות, ואני התחלתי לשאול את עצמי, מה קורה כשמרחב הוא כל כך מותאם, אבל הערכים משתנים, והתפיסה, ההתנהלות החברתית משתנה, אז מה קורה, איפה זה נפגש? או לא נפגש, והייתה תחושה שנוצר איזשהו מתח. אז משם התחלתי לשאול את השאלות האלה, ובאמת דבר ראשון התחלתי לשאול אם זה משהו שרק אני הרגשתי, או שזה תופעה גורפת של התקופה, ובאמת הבנתי שיש פה איזה משהו, איזה תזוזה, איזה שינוי, שקרה בתקופה הזאת של שנות ה-70-80, ואני רק אגיד שכשאני כותבת, קוראת לספר, אדריכלות רגע לפני המשבר, כוונה היא למשבר הקיבוצים של שנת 85, אז כל המחקרים מתעסקים בשינוי שקרה מ-85 והלאה, כי זה בעצם השינוי שהוביל אחרי זה להפרטה, אבל אני ניסיתי לבדוק מה קרה לפני זה.
כי זה כרוך, כי זה מין
כי
רצף.
זה לא קרה בבת אחת, והמחשבה היא שזה לא תהליך חיצוני, אלא זה בעצם היה איזושהי התפוצצות של תהליכים פנימיים, גם, לא רק, אבל גם תהליכים פנימיים.
עכשיו, את כותבת בספר, עידית, שבעצם בעשורים האחרונים, אני מצטטת אותך, הדיון התיאורטי, כשמדברים על אדריכלות ועל בנייה, עוסק יותר ויותר באופן שבו אדריכלות ממשיכה להתגבש ולהשתנות, לאחר השלמת הבנייה. זאת אומרת, זה נכון לכל מבנה שנקים, נכון. אם נקים את תיאטרון הקאמרי או הבימה, בתוך העיר הגדולה תל אביב, או איזושהי ישיבה בירושלים, או כל דבר שנבנה אותו, במשך השנים תמיד יהיו איזה שהם שינויים, והמבנה עומד כמו שהוא, והמתח המעניין הזה, זאת אומרת, המחקר מגיע היום לחקור את המתח המעניין בין מה שבנו, לבין הדבר הפיזי שקיים, לבין השינוי, כי נוצרים שם דברים. עכשיו, בקיבוץ זה עוד יותר מעניין, כי יש פה אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה, מאוד ברורה, מאוד אחת, ופתאום חלו המון שינויים, ראינו את זה בהפרטות באמת, במשבר. פתאום החברה הקולקטיבית הזאת, שכולם מגויסים, עובדים למען הקיבוץ, המשאבים הם של כולם, החדרים נראים אותו דבר, פתאום זה כבר לא עובד ככה. וראינו את זה גם בשבעה באוקטובר, שהזכרתי קודם, שפתאום ראינו את ההרחבות של הקיבוצים, שנפגעו, כפר עזה למשל, ההרחבה שם נפגעה בצורה נוראית, ושם היו רוב הנרצחים. ופתאום את רואה שהקיבוץ הוא לא מקשה אחת, גם כשזה מגיע לאסונות כאלה, פתאום יש פה הארכיטקטורה מביאה דברים שונים. כשהתחילו הקיבוצים, בואו נלך אחורה, אחורה, בונים קיבוצים, זה בערך פחות או יותר הקיבוצים הראשונים, אנחנו מדברים על שנות ה...
זה מתחיל משנות ה-20-30, אבל זה מתגבש לאיזושהי שיטה בשנות ה-40-50-60.
ויש תבנית אחת, זאת אומרת, אם נלך לקיבוצים שקמו בשנים ההם, אנחנו רואים ממש תבנית, היה איזה סרטוט שכל בוני הקיבוצים משתמשים בו?
פחות או יותר, זאת אומרת, זה אחת השאלות שאני שאלתי את עצמי, אז באמת, נגיד, שנות ה-20 זה היה עוד ניסיונות, ניסויים, אז זה היה בעיקר אדריכל בשם ריכרד קאופמן, שהיה מתכנן מטעם הסוכנות, והוא התחיל לנסות, והוא היה בקשר עם המתיישבים, והם עשו... את יודעת, זו צורה חברתית חדשה שדורשת צורה מרחבית חדשה. אז הניסיונות הראשונים היו אז. בשנות, אני ככה מקצרת מאוד, בשנות ה-40 וה-50, הקיבוצים אמרו, אנחנו לא רוצים שהמדינה תתכנן לנו, שמישהו מטעם המדינה, אנחנו נתכנן לעצמנו.
קאופמן היה מטעם המדינה.
כן.
הוא היה ישראלי, זאת אומרת, הוא כבר
הוא
עלה
היה,
לארץ?
הוא עלה לארץ, כן. הוא היה אדריכל עוד, הוא למד בגרמניה, אם אני לא טועה, והוא עלה לארץ כאדריכל כבר מנוסה.
זה
והוא...
עוד לא ישראלי, כי מדינת ישראל בדיוק, עוד לא הייתה, אז אני קצת...
ארתור רופין הביא אותו, כן. הוא היה אדריכל הראשי, והוא תכנן, באמת, הוא אדריכל שנעשה לו כי הוא תכנן את עשרות שכונות ויישובים וכפרים וגם מבנים במדינה. אז הוא בעצם
משהו
התחיל...
שאנחנו מכירים, סתם אני שואלת
שכונת רחביה בירושלים, שכונת הדר בחיפה, המון קיבוצים, המון המון דברים, זה ככה בשלוף.
טוב, הדר ורחביה זה באמת
הוא עשה גם
משמעותיות.
תוכנית אב לתל אביב לפני גדס, אבל בסוף זה לא יצא לפועל. הוא תכנן הרבה באזור מפרץ חיפה, באמת בשנים הראשונות הוא היה האדריכל של ה...
עכשיו את יודעת להגיד לנו בכמה מילים, כשהוא מתכנן קיבוצים, שזה באמת משהו שלא היה לו אח ורע לפני, היו קומונות או כל מיני צורות התיישבות כאלה באירופה, כאלה חברתיות סוציאליסטיות, אבל לא כזה, לא ממש יישוב כזה. מה, על מה הוא חושב? זאת אומרת, את יכולה לתת לנו בכמה משפטים מה הוא עושה שם בתכנון?
אז קודם כל אני גם אגיד שבתקופה הזאת, או טיפה יותר מוכר, גם אריה שרון התחיל בניסיונות האלה, הוא עשה פחות פשוט מאשר קאופמן. אני חושבת שקאופמן עוד לא גיבש את זה לאיזושהי פרדיגמה. זאת אומרת, הוא התחיל את נהלל, בכלל עושה קודם את נהלל, ונהלל היה צורה מאוד מאוד סגורה ומובנית. ואז לקחו אותה והוא פירק אותה טיפה אחרת, ואז הוא יצר את אנחרות ותל יוסף, שזה היה משהו מאוד חד פעמי. אז תרואה מין אוסף של סדרות וחצרות, סדרות וחצרות, זה לא משהו שאחרי זה, כאילו...
שהפך, הוא לא הפך לפורמט, כן, לדגם. כי הוא עוד לא הבין את העניין הזה של איפה המפגשים ואיך עושים.
לא, גם, את יודעת, זה גם לא היה עוד ברור מה זה קיבוץ, זה משהו שאתה, זה קבוצות פועלים, זה עוד לא, זה עוד לא מגובש. פתאום נולדים ילדים, צריך לעשות להם בית ילדים, פתאום, את יודעת,
זה קורה תוך כדי.
זה קורה תוך כדי, אבל די מהר זה התגבש בשנות ה-40, כשהקימו את מחלקות התכנון הקיבוציות, 40-50, זה כבר הפך להיות דגם מאוד מאוד מובנה, ואפשר לראות את זה על כל הקיבוצים, גם שהוקמו בשנות ה-70-80, כשהעיקרון זה איזשהו, אם תדמייני איזשהו עיגול, אז קודם כל במרכז יש את חדר האוכל ומבני ציבור, זה תמיד במרכז, בדרך כלל יש הפרדה, בין חלק מהעיגול שהוא למבני משק ותעשייה, יש הפרדה בין תעשייה לבין החיים החברתיים, שהם בחלק אחר של העיגול, והעיגול מחולק לגזרות, אז יש בתי מגורים, בתי ילדים, בתי מבני ציבור כאלה ואחרים, ואז כל גזרה יכולה גם לגדול בנפרד, וזה לא כמו הדגם של נעלה על שומות סוגר. אז אלה הדברים, ויש עוד כמה דברים שבעצם הפכו להיות, ויש סקיצה כזאת של כמה מהדריכלים שעסקו בתכנון, שאפשר כאילו לראות אותה על כל הקיבוצים.
והם היו אנשי קיבוץ, זאת אומרת, הם כבר היו אנשים שחיו בקיבוץ, וחוו את החוויה.
חלקם, נגיד שמואל מסטצ'קין, שעשה את אחד הסקיצות האלה, והיה דריכל מאוד משפיע, אז הוא חי איזושהי תקופה בקיבוץ, הוא לא היה חבר קיבוץ, אבל רוב הדריכלים שעסקו בתכנון הקיבוץ, החל משנות 40, היו בעצמם חברי קיבוץ, שזה גם, זה מעניין, זה כאילו זה לא בא מבחוץ. הקיבוצים שלחו אנשים ללמוד אדריכלות, זה חלק מהתפיסה שאנחנו, מין גוף כזה שדואג לעצמנו, כמו שיש ארגוני קניות, כמו שיש חינוך משותף וכזה, אז יש פה תפיסה מאוד ממרכזת. ופה, כאילו, אפשר להתחיל לדבר על הקשר בין מרחב לחברה, כי גם התפיסה היא מאוד ממרכזת, וגם המרחב הוא מאוד ממורכז. זאת אומרת, הכל... פונה פנימה לכיוון חדר האוכל. חדר האוכל הוא כמו מגדל פיקוח ששולט על סביבתו, גם בצורה שבה הוא נראה, גם במיקום שלו, גם בהרבה...
עכשיו, זה לא מובן מאליו. אני חייבת להגיד שזה נשמע לנו, ברור שחדר האוכל יהיה במרכז. אולי לא. אולי בית הספר צריך, או בית העם שבו עושים, נכון. חוגגים את שבועות, או אולי...
אז א', צריך לזכור שחדר האוכל היה גם בית העם. כלומר, הוא היה מרכז לא רק, הוא לא היה, זאת אומרת, האוכל בו היה שולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על תכנון יישובים אוטופיים, נגיד, שזה, שיש לנו כל מיני דגמים כאלה בכל מיני מקומות, בדרך כלל יש איזה מין צורה ממרוכזת הזאת, כשמה שיש במרכז הוא הדבר הכי חשוב. הוא מייצג את הערך הכי חשוב לאותו יישוב. אז אם זה כנסייה, או בית המנהל, נגיד לצורך העניין, בקיבוץ זה הפן החברתי. וזה חד, בארגוני חברתי, תרבותי.
אז זה לא אוכל, זאת אומרת, אוכל זה לא עניין.
לא, בכלל לא. כאילו, קודם כל, תראי, אכלו שם. זה התחיל מ... נזכור שזה התחיל מצורך. הצורך היה איפה לאכול. כי זה היה קבוצות עם אוהלים וזה, צריך היה מטבח, צריך היה מקום לאכול. אז זה התחיל גם מצורך, אבל כשזה התפתח למשהו יותר גדול, אז באמת, חשבי על אם את רוצה לייצר, נגיד, חיי שותפות ושוויון. אז את עושה בתים מאוד קטנים, מגורים מאוד קטנים, שאפשר רק מיטה יש שם, את לא יכולה לשתות שם קפה, את לא יכולה לארח שם חברים. את רוצה לארח
לא
חברים?
לא הייתה ספה, זאת לא. אומרת, טלוויזיה בוודאי שעוד לא, כי עוד לא, לא קיימת,
היה.
אבל...
אבל היה חדר שינה, זה גם נקרא זהו. החדר, לא קראו לזה הבית, קראו לזה
סלון.
החדר.
אין סלון.
בהתחלה אין סלון. הסלון הוא חדר האוכל. ובדרך הזאת, ארכיטקטורה מכתיבה לך את החיים החברתיים. היא כופה עלייך כביכול, זה משהו שהוא... הוא כל הזמן back and forth כזה, הוא משפיע ומושפע.
זאת אומרת, אז יש חדר שינה של ההורים, הילדים, בכל הקיבוצים בתקופה הזאת, נכון? הם בלינה משותפת בבית הילדים. שינויים נגיע אחר כך מה קורה כשהבית הופך למשהו אחר, אבל זה המודל. בחוץ יש, זה בעיקר חלל פנימי, או שהכל מתוכנן החוצה, זאת אומרת, לדשא, למרחב הפתוח?
לא, זה חלל פנימי. קודם כל, המבנה של חדר האוכל התפתח והשתנה עם השנים, והוא התחיל להיות, בהתחלה הוא היה מאוד מינימלי. בהתחלה הוא באמת היה מאוד פרקטי, מאוד רק לאוכל. אבל די מהר כל הפונקציות עברו לשם, ויש שלבים נורא מעניינים. נוכל להגיע לזה שלמשל הדריכלים אמרו, אנחנו לא רוצים אולם גדול, זה לא תחנת רכבת, אנחנו רוצים לייצר אינטימיות. אז הם יצרו בהתחלה כל מיני חללים קטנים יותר,
זאת אומרת, כמו חדרים נפרדים שבהם כן, אוכלים בקבוצות.
כן, זאת אומרת, היה נגיד איזה דגם כזה של, של שני חללים, כשביניהם יש חצר פנימית, ואפשר לאכול בכל חלל בנפרד, ואפשר לפתוח באירועים גדולים את החצר הפנימית. עכשיו, בכל המקומות שזה היה, כל הזמן החצר הייתה פתוחה, והשימוש הכתיב את, את הארכיטקטורה בעצם, כי רצו חלל גדול. אחרי זה אמרו, בואו נעצר מחיצות ניידות. כי האדריכלים באו מכיוון של, תדעת, מסעדות, אינטימיות וזה, זה לא עבד. באף קיבוץ זה לא עבד, המחצות הוסטו, הם אף פעם לא היו בשימוש. היה זה משהו בצורך הזה של לראות את כולם, של הרב שימושיות, שאפשר לעשות שם גם הרכדות וגם הזכרות וגם זה, וגם הצורך החברתי וגם הצורך הארגוני, שבסופו של דבר הכתיב חלל מאוד גדול, אבל באמת היה את הדשא הגדול גם, והיה את הקשר עם החוץ, שהוא גם השתנה עם השנים, וגם לזה יש, תדעת, הרבה דברים בהקשר הזה. אבל הדשא הגדול הוא חלק בלתי נפרד ממרחב חדר האוכל.
המילה הזאת, אינטימיות, בכלל הייתה חלק מהלקסיקון, זאת אומרת, של האדריכלים כן, כי הנה, הם חיפשו מחיצות, חדרים, אבל היא הייתה חלק מהמרחב הקיבוצי. תכף אולי נדבר על המילה הזאת, מרחב, כי המילה מרחב נמצאת בכל הספר שלך. זאת אומרת, מרחב זה חוט השני בעצם.
כן, אז אני אגיד רגע על האינטימיות, כמה דברים. אחד, לא. ולא רק זה, היא נחשבה לסכנה. כי אינטימיות זה מאיים על הקולקטיב. אני אתן לך שתי דוגמאות מהמחקר שלי. אחת הייתה שבשביל להבין איפה הייתה אינטימיות וזה, אז שאלתי, חקרתי אנשים, עשיתי רעיונות על החיים שלהם בשנות ה-70, על חיי היום-יום, אז הייתי שואלת אותם איפה הייתם בוגדים, נגיד. כי היה הרבה סיפורים.
וואו, זו שאלה, כן.
זאת אומרת, איפה אפשר למצוא פינה? לא, לא...
בגורן, לא?
אז הקורן זה לא שנות ה-70, אני חקרתי את שנות ה-70, כבר לא היה כל כך, אבל היה קשה למצוא. היה או שהיו אנשי הפלחה שהיה להם רכבים אז באוטו, או יצאו חוצה מהקיבוץ לפלחה, או בשוליים, בפריפריה, אפשר היה אולי למצוא, זה לא היה קל. יש את אסף אינברי, קורא להם קאט מחזיקי המפתחות, קאט בעלי המפתחות. האנשים שיש להם מפתחות לכל מיני חדרים נעולים בקיבוץ, אז היה להם פריבילגיה בתחום.
שהיה אפשר להיכנס לאיזה חדר ולמצוא איזה מקום אינטימי כזה לבגוד, אבל זאת אומרת, היה קשה למצוא את המקום הזה אפילו לבגידה.
נכון, כי אינטימיות, עכשיו, הדוגמה השנייה הייתה באמת כשקראתי אלונים, נגיד של חברת הילדים משנות ה-60-70, שנות ה-70, נכנסו ריקודים סלונים לקיבוץ, דרך המתנדבים, ואז הם כותבים, הנוער כותב, מה שקרה זה שהנערים עזבו את המועדון של הנוער במרכז הקיבוץ והלכו למועדון המתנדבים בפריפריה. והם אמרו שזה סכנה, כי יש שם, זה בפריפריה, יש שם יכול להיות אינטימיות גדולה יותר, וזה מסוכן לעשות דברים שלא עושים לאור הזה. אז כאילו יש פה איזה קונפליקט בין הקולקטיב לבין האינטימיות שמאיימת לפרק אותו.
עכשיו, הקונפליקט הזה שהזכרת, ומרגע עליית הקיבוצים, מרגע. זאת אומרת, נכון, הייתה אידיאולוגיה בשנים הראשונות, היא הרבה יותר חזקה ופועמת, אנחנו עוד טרום הקמת המדינה, וצריך ליישם מכיוון שצריך לייצר חברה, וזה אידיאולוגיה, זה מעשי, זה פרקטי. ואת מדברת באמת, שני מושגים שככה קפצו לי בכתיבה שלך, זה בין המרחב המדומיין, זאת אומרת, כי הנה יש לנו אידיאולוגיה, ואנחנו מדמיינים עכשיו, מה נייצר כדי ליישם אותה, לבין איזשהו מרחב מעשי, ממשי. זאת אומרת, כי יש את המרחב המדומיין, ויש את המרחב של חיי היום-יום. נכון. באים חיי היום-יום, אנחנו צריכים לחיות, לבגוד במרכאות כפולות, ואז מתחיל השיח הזה בין שני המרחבים. וזה משהו מאוד מעניין שעולה בספר שלך, כי לכאורה, אם הייתה רק אידיאולוגיה, אז המרחב המדומיין היה מספיק להכל, כי הוא מדויק לאידיאולוגיה. אבל את אומרת, יש פה עניין של חיי היום-יום, זאת אומרת, את מדברת על זה כמושג בעצם.
כן. כן, בסוף תדעת, כשאני מדברת עם סטודנטים, אני אומרת, אתם יכולים לתכנן שביל איפה שאתם רוצים, בסוף אנשים, אם הם צריכים, הם יחתכו דרך הדשא. אז זה בעצם זה, ובאמת הספר שלי חוקר את חיי היומיום, הוא שואל על חיי היומיום, איך היה היומיום שלכם בתקופה הזאת של השינויים שאני שואלת, ואפילו התחלתי מהרעיונות שעשיתי, היו רעיונות הליכה. זאת אומרת, ביקשתי מהמרואיינים לפגושתי בנקודה מסוימת שהם בוחרים אותה, שהייתה משמעותית עבורם בתקופה הזאת, ולקחת אותי דרך היומיום שלהם באותה תקופה. ברמה של באיזה שביל בחרת ולמה בחרת בשביל הזה, ובעצם אפשר ללמוד דרך זה המון המון דברים. ואז באמת אפשר לראות את הפער. בין המרחב המדומיין שעליו הרבה פעמים כותבים בספרים, כי כשאת קוראת על ארכיטקטורה, את בדרך כלל קוראת מנקודת המבט של המתכננים, או של מי שהיה ככה למעלה, ואיך הוא דמיין את המקום. אבל איך עשו בו שימוש, ואיזה שימוש עשו בו, ולמה, ואיפה מצאת, ואיפה הרגשת, ומה הרגשת איפה, זה בעצם מלמד אותנו המון על המרחב הממשי.
אז העניין הזה של מרחב, 20 דקות לתוכנית, אנחנו מתכנסות להסביר אותו ממש. Okay. כי מרחב, כל אחד ידמיין לו, הוא איזשהו שטח, זה מקום שמוקצה לך, שבו אתה נמצא, שבו אתה מתפקד ומתפעל. אבל זה הרבה יותר מזה. מה זה מרחב בעצם בארכיטקטורה, במה שאת עוסקת בו?
אז זה חשוב באמת שנסביר, כי כשאומרים ארכיטקטורה, חושבים על בניינים. ובניינים עצמם הם לא הסיפור, הם גם הסיפור, הם חלק מהסיפור. אבל כשאנחנו מדברים בעצם, כל הסטינג שלנו מורכב מהמון דברים. הוא מורכב גם מבניינים, והוא מורכב מהחלל שבין הבניינים, והוא מורכב מהשבילים, ותאורת רחוב כן או לא. כל הדברים הפיזיים, ברמה של איפה יש צל ואיפה לא. אני הולכת מפה ולא מפה, כי פה שורפות לרגליים, כי בקיבוץ הולכים יחפים. זאת אומרת, זה תמיד קשור לאנשים. כאילו, מרחב לא יכול להתקיים בלי אנשים. ואנשים, איך שהם חיים את המרחב, והתחושות שהם חווים במרחב, היא גם פונקציה של התכנון של המרחב, אבל היא לא רק. היא גם פונקציה של התרבות, של האידיאולוגיה, של התקופה, של טכנולוגיות שנכנסות. אני למשל כותבת מה קרה כשנכנסו הטלוויזיות, איך השתנה שימוש במרחב הקיבוצי בעקבות שינויים טכנולוגיים. זה בעצם כל הסטינג הפיזי הזה, ומבחינתי זה איזושהי פרספקטיבה. פרספקטיבה לחקור דרכה או להתבונן דרכה על תהליכים שהם גם חברתיים, היסטוריים וזה. אי אפשר להפריד בין הדברים.
אז אבינום, מאיר ויובל קרפלוס הגדירו את המושג, את כותבת מרחב כליל או כליל, כליל, בחף צריך כן, להגיד, כן. לא כליל מקל, נכון. אלא כליל. מצב שבו מתקיימת הלימה בין הממדים השונים של המרחב. אז כבר הסברנו ואת הסברת עכשיו יפה, שהרבה פעמים יש אי אלימה, זאת אומרת, יש מתח בין המרחב לבין מה שעושים בו, או איך תופסים אותו, או איך משתמשים בו. עכשיו, האם יש בכלל בארכיטקטורה איזושהי מקום כזה שיהיה בו מרחב כליל, זאת אומרת, מרחב כליל שנמצא התאמה מושלמת בין המבנה לבין השימוש בו? יש דבר כזה?
קודם כל, יש שאיפה כזאת.
זה לא אוטופי, זה לא דמיוני?
זה אולי קצת אוטופי, אבל אני חושבת תראי, יש למשל מקומות שהתפתחו תוך כדי, נגיד כפרים בכל העולם, הם מתפתחים, או ערים או זה, הם מתפתחים תוך כדי תנועה, ופתאום יש צורך, אז מוקמת שכונה או מתחם. אז יכול להיות, אני לא חוקרת מהכיוון הזה, אז אני לא יודעת בוודאות, אבל אני חושבת שכן. זאת אומרת, וגם, ברור, כל המושגים הם מושגי קצה. אבל
זאת אומרת, השאיפה של אדריכל או ארכיטקט היא באמת לעשות את המקום הזה הכי שימושי, הכי מותאם למי שגר בו. אני לא יודעת, זאת אומרת, זאת שאלה.
אני חושבת שהיא צריכה להיות, אבל
או להביא משהו מעצמו ולהגיד, תקשיבו רגע, כשאתם עושים אמבטיה, עדיף שסתם, אני זורקת דוגמה כזאת ביתית אישית. לא יודעת, במרכזים תרבותיים נראה את זה, אולי לא אמבטיה, אולי דווקא במקום שבו מתקיימת תרבות. מה גודל הבמה, מה גודל כמה קהל יהיה, כל אלה אמירות אידיאולוגיות, פוליטיות לעתים.
נכון.
האם יש לי אולם קטן, האם יש לי אולם גדול, האם הוא נמצא בפריפריה, הנה בשנים האחרונות בישראל יש המון דיונים, האם תיאטראות צריך להשקיע בהם בפריפריה או במרכז. כל הדברים האלה יש להם המון משמעות. אז האם למושג הזה יש באמת, זאת אומרת, יש באמת קיום בכלל? האם אפשר לייצר מרחב שעולם בין ציפיות האנשים לבין המבנה הפיזי, או בין השימוש לבין הגדרות.
תראה, קודם כל, החוקרים שדיברנו עליהם, הם באים מתחום הגיאוגרפיה, וזה דיון קצת אחר. זאת אומרת, הם חוקרים אזורים או מתחמים, זה פחות ארכיטקטורה במובן הקלאסי שלה. אדריכלים לרוב לא עוסקים בשאלות האלה. עכשיו, אני באה לא באיך לתכנן, אלא איך לחקור ארכיטקטורה. אז כאילו השאלות הן קצת אחרות. אבל מה שאותי עניין זה איך אפשר דרך נקודות המתח לזהות תהליכי שינוי. אני כאילו עשיתי הפוך ממה שאת אומרת,
אוקיי. את אומרת,
כאילו נגיד, אני אומרת, אוקיי, בתקופה של שנות ה-70-80, כל הזמן עולה בעלוני הקיבוצים, שני מוסדות בתוך הקיבוץ, בית הילדים וחדר האוכל. כל הזמן יש דיונים על זה, כל הזמן יש ויכוחים על זה. אז אני אומרת, דרך זה אני רואה מה השתנה. למה נוצר שם מטר? אני יכולה לשאול את עצמי, למה נוצר שם מטר?
ואז את מגלה משהו חברתי מעניין. בדיוק. זאת אומרת, זה דווקא, בדיוק. את אומרת, אני אוהבת את השבר הזה, אני לומדת ממנו. בטח. זאת אומרת, זה המקום האנושי.
זה המקום
האנושי.
שלי, כן.
אז אם אני שואלת אוטופיה או לא, קיים או לא, את אומרת, זה לא מה שמעניין. כן, מעניין כן. השבר הזה.
בדיוק. אז הייתה איזו נקודה של אי-התאמה. כמו שאני ממשילה את זה תמיד לחליפה שנתפרת במיוחד למידותיו של אדם, ואז הוא משמין או מרזה, וזה לא מתאים לו. והנקודות האלה מאפשרות באמת לנסות לשאול את השאלות ולנסות להבין, ואז דרך זה, אם נגיע בסוף לעכשיו, איך להתאים את זה מחדש. כאילו לא, ומה שהיה מעניין שבשנות ה-80, אחרי שזיהו שיש מתח, אז ניסו בכוח להחזיר. זאת אומרת, יש נגיד תופעה מאוד מאוד רחבה של 80-90% מהקיבוצים, שנות ה-80, חדרי אוכל חדשים, מפוארים, גדולים יותר, מושקעים הרבה יותר, באיזשהו מניסיון להגיד, יש לנו בעיה חברתית, נפתור אותה הדרך שאנחנו מכירים, דרך לעשות, אולי חדר אוכל הוא הבעיה, כי הוא ישן מדי. בעצם, זה ממש תופעה גורפת.
זאת אומרת, זו אותה אמירה של חדר האוכל הוא המרכז, אבל אני צריך לעשות אותו יותר מודרני,
בדיוק,
יותר עכשווי.
כדי להחזיר יפה, אותו להיות המרכז.
פחות כן. צנוע. אז בחלק מהקיבוצים זה עבד?
לא.
לא עבד בכלל.
לא עבד בכלל.
למה בעצם?
יש קיבוצים שנשארו שיתופיים, אבל לא בזכות חדר האוכל או... אני חושבת שהארכיטקטורה האלה את הכוח הזה, אני חושבת, זו דעתי, את יודעת, להתגבר על שינויים חברתיים. וזה קצת היה לנסות להשתמש בכלים של פעם בשביל, זה כמו שהיום, אם נבנה קיבוץ חדש, נעשה חדר אוכל ונצפה שיבואו לאכול 3 ארוחות ביום ולנהל את כל החיים החברתיים שם. אנחנו לא, כבר לא שם, אנחנו לא בסוציאליזם, אנחנו לא בהמון דברים, בקולקטיב, גם בצורך הביטחוני, התקציבי, הכלכלי, זאת אומרת, יש שם גם הרבה צרכים שהשתנו.
ולכן את אומרת, זה לא מספיק הארכיטקטורה, היפה, וכביכול החדשנית, לא הספיקה כדי לשנות אידיאולוגיה.
זה לא היה כליל, זה לא היה מותאם לצרכים של החברה ולאידיאולוגיה.
מה שמעניין במה שאת, בספר שכתבת ובמחקר שעשית, זה לראות את ההדרגתיות. כי אמרנו, כשאנחנו מגיעים לשנות ה-80, קפצנו כבר, תראי כמה שנים קדימה, התחלנו בשנות ה-20-30, אמרנו הרבה קיבוצים 40, 50, 60, 70, אופה, שנות ה-80, הקיבוצים באיזשהו משבר. עכשיו, זה לא קורה רק ברגע המשבר, זה לא בבת אחת הכל נפל. את רואה את הסיפור הדרגתי, ואת רואה אותו באמת ביחס למרחב. עכשיו, תספרי לנו את ההדרגה הזאת, את מה שקורה שם.
אז תראי, קודם כל, זה נכון להגיד שבעצם חוקרי קיבוץ אומרים, הרבה מהם, שהקיבוץ התחיל להשתנות מרגע היווסדו. זאת אומרת, תמיד היה את המתח, תמיד היה את הקונפליקטים, היה סתירה מובנית בתוך הרעיון הזה, אבל היו הרבה שנים שזה לא השפיע מרחבית. והשינויים קרו, ולאט לאט קרו שינויים. עכשיו, בתקופה הזאת של שנות ה-60, יש שינוי מאוד גדול עולמי. כאילו, נחשוב על רוח שנות ה-60, נחשוב על האמריקניזציה, נחשוב על השינוי של השמאל העולמי. קומוניזם, סוציאליזם, כל האידיאולוגיות הגדולות נעלמות. זאת אומרת, אנחנו חלק מהדבר הזה. זה היה חלק מזה בהקמה, וזה גם חלק מזה בשינוי. והקיבוץ מאוד מנסה להסתגר כלפי פנים, ולהתעלם ממה שקורה בחוץ. הוא לא כך מצליח. עכשיו, הדרגתיות הזאת היא כניסה מאוד הדרגתית של רוחות מבחוץ פנימה, באותה תקופה. זה קורה, למשל, דרך תופעת המתנדבים. זו תופעה מאוד מאוד משמעותית. אחרי 67 בעיקר, אחרי זה 73, באים הרבה צעירים מהעולם, נכנסים לקיבוץ, מביאים איתם את רוח ההיפים והמוזיקה והריקודים וכל זה. מתחילים לרקוד ריקודים סלונים. זה נחשב, את רואה בעלונים של הקיבוצים, שזה איום מאוד גדול, והם אמרו, כל הרעה שבאה עלינו, הביאו את המתנדבים. זה המבוגרים. הצעירים, זה פותח בשבילם את העולם, כי הם היו נורא נורא סגורים בפנים. עכשיו, כשאני אומרת סגורים בפנים, זה לא רק סגורים בתוך הקיבוץ שלהם, זה סגורים בתוך התנועה הקיבוצית. זאת אומרת, היה דיון ושיח בין קיבוצים לקיבוצים מאותה תנועה, אבל נגיד, יפעת ושריד הם קיבוצים שכנים, יפעת זה הקיבוץ המאוחד, שריד זה הקיבוץ הארצי, אנחנו לא מכירים לא הכרנו אף אחד מהם. אבל כן הכרנו, והיו איתנו בבית הספר, קיבוצים שהיו במרחק 40-50 דקות נסיעה מאיתנו.
כי אידיאולוגית הייתה קרבה.
כי אידיאולוגית. זאת אומרת, הקשר הוא לא טריטוריאלי, הוא לא מבוסס על קרבה גיאוגרפית, הוא מבוסס על אידיאולוגיה. והדבר הזה מתחיל להתפרק מבפנים. הטלוויזיות נכנסות, את כבר לא יכולה לשלוט לגמרי, הרדיו קודם, זה טלפון גם, אבל כאילו, איכשהו מבפנים, החוץ נכנס פנימה, עבודה שכירה נכנסת, ואז מתחיל פתאום בתי ספר אזוריים, פתאום כל מיני אירועים אזוריים, והאזורי הזה הוא חדש, כי הוא לפני כן היה, שוב פעם, הוא היה תנועתי.
לא זה היה מתחיל אזורי. מסגור לגמרי, כן. כמו שאמרתי, יש מין עיגול כזה, תיארת בהתחלה יפה.
עם הפנים פנימה.
עם הפנים כן. פנימה, יש חצר, כן. לפעמים מחיצות, לפעמים לא, אבל הכל בתוך העיגול נכון. הזה. ואז מגיעים המתנדבים, שאגב, בדרך כלל לנו בשוליים, נכון? זאת אומרת,
כן, למה? הם בפריפריה.
הם בפריפריה, כן, הם מקבלים כן. חדרים בשוליים, בוודאי. ואז מגיע הטלוויזיה, ואז מגיע בית ספר אזורי, ואז מגיע, והחוץ מתחיל לחדור.
בדיוק.
זאת אומרת, המעגל הפיזי, הגיאוגרפי הזה, הארכיטקטוני, הוא לא מספיק ברגע שכוחות מבחוץ מתחילים נכון. להיכנס, וזה הרגע השבר. זאת אומרת, אולי החזון הקיבוצי היה באמת לשמור את הכל בפנים לגמרי. אבל...
כמו בהרבה חברות, אני חושבת, כן, שמנסות כן. להגן על עצמן מפני השפעות חיצוניות. גם יש פה, זה חלק מרגע השבר, כן? יש פה המון גורמים, יש פה גם עניין של דורות, של דורות, של חילופי דורות. יש פה את העניין של המעבר מקבוצה מאוד קטנה, לקהילה של מאות אנשים, שזה כבר השליטה היא... יש פה הרבה תהליכים שקורים במקביל.
עכשיו, הקיבוץ מנסה בשנים ההן, ארכיטקטונית, לשנות משהו במראה, בצורה, בדרך שמתכנסים, כדי לשמור את זה, זאת אומרת, מבינים את הסכנה בעצם?
מדברים עליה הרבה, מנסים להבין אותה, אז גם... כאילו יש שני דברים שמאיימים באותה תקופה. אחד זה זה, והשני זה ההתחזקות של המשפחה הגרעינית. שזה גם תהליך שעוד נדבר עליו, שהוא קשור לנשים, והוא מאוד מעניין, והוא גם מאיים על הקולקטיב. גם בקיבוץ מההתחלה היו משפחות גרעיניות, אבל הן פחות חשובות מהקולקטיב.
יש בית ילדים, אמרנו, אין מקום ילדים, לילדים לישון פיזית
נכון.
בבית של ההורים, גם אם רוצים.
אבל התהליך הוא שלאט לאט, טוב, נקדיש לזה אולי זמן משלו, כי יש פה תהליך, אבל הוא מהתחלה, יש מתח בין הזוג הזה שהופך לאט לאט למשפחה, והיא גדלה, ואז בשנות ה-70 היא גם הופכת לחמולה, כי אז יש אחים ודודים, וכבר יש להם יותר כוח, הם צוברים כוח גם סוג של כוח פוליטי או ציבורי או משהו כזה, וזה עוד יותר מאיים על הקולקטיב. אז זה תהליך אחד, והתהליך השני הוא באמת הכניסה של כוחות מבחוץ. עכשיו, מה שמעניין, למשל, בהקשר המרחבים, מתי שמו גדרות סביב לקיבוצים? בתקופה הזאת, של שנות ה-70-80. שנכון, גם היו הרבה אירועים ביטחוניים, זה גם היה, אבל גם ההתגברות תחושת האיום על הכניסה, על הפריצה של הגבולות החברתיים.
ואז שמים גדר בעצם שמקיפה איתה.
ואז שמים גדר, לא מקיפה את כל הקיבוץ, מקיפה חלקים מהקיבוץ, בחלק מהקיבוצים, כמובן שביישובי הגבול זה שונה, אבל ברוב הקיבוצים, עד התקופה הזאת, הייתה תחושה כאילו יש גדר, אבל לא הייתה גדר. פשוט הגבול היה מאוד מאוד רחב, ומאוד פתוח, ואת לא ראית שום דבר מעבר לזה. גם כי הסתכלת פנימה כל הזמן, אבל גם כי היו שדות, והיו חורשות, והיה... היה התנתקות מוחלטת מהעולם שבחוץ.
מהעולם שבחוץ. כן. עכשיו אנחנו רואים שאם אני אעשה רגע השוואה לחברה אחרת לגמרי, לחברה החרדית.
כן.
שבאמת היא חברה שונה עם אידיאולוגיה אחרת לגמרי, אבל אולי יש פה משהו מן המשותף שאומר, הכל בפנים, הכל בתוכנו.
במובן הזה לגמרי.
נשפוט אחד את השני. זאת אומרת, איפשהו הקיבוץ שאף, להיות חברה עצמאית, נפרדת נכון. לחלוטין, עם חוקים אחרים, נכון. עם אג'נדות אחרות, והחברה החרדית כביכול הסקילה עד היום, הסקילה, אני אומרת, כל אחד ישפוט את זה, או יגיד, אבל היא מצליחה לייצר כל מיני חוקים ודרכים, גם באמת מבניות, גם אם נסתכל על בני ברק, או על שכונות בירושלים, שמשאירות את הסגירות הזאת. הטכנולוגיה פחות נכנסת, זה יתרון, לא מביאים מתנדבים מבחוץ, העבודה היא עבודה פנימית, זאת אומרת, אנחנו נראה פחות, למשל, בקיבוצים. עכשיו, ב-7 באוקטובר, היה סיפור של ערבים שעבדו בקיבוץ, נכון. האם הם הוציאו תוכניות של הקיבוץ או לא. בחברה החרדית פחות נראה את זה.
נכון.
אז כביכול יש פה חברה ומצטופפת מאוד, תראית, בני ברק רק נעשה צפופה יותר ויותר, שאולי ארכיטקטונית מצא פתרון אחר.
שאלה אם ארכיטקטונית הם מצאו פתרון, זאת אומרת, אני לא חושבת שזה בא מארכיטקטורה, אני לא מכירה מספיק, אבל אני חושבת שדווקא הקיבוץ יצר לעצמו ארכיטקטורה שאמורה הייתה לפעול כך, למשל זה שבית המשפט, חדר האוכל, איפה שהיו אספות וזה, היה במרכז, וכאילו, ובית הילדים והכל, אבל זה לא הספיק. כי מכל מיני סיבות, זה לא הספיק. זאת אומרת, הצריכה כנראה כחברה לסגור את עצמך הרמטית יותר. והם ניסו, אבל הם לא הצליחו. ואת יודעת, בסוף היום עדיין יש קיבוצים, ועדיין הם פועלים בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, זה לא שזה מת, זה לא שזה נגמר. והשאלה באמת איך זה יתפתח להיות, האם זה תהיה חברה שונה מחברות אחרות או לא?
השאלה מה השינוי. ואז הנה, אנחנו מגיעים, אמרנו בהדרגתיות הזאת של סיפרת המתנדבים, ופתאום הטלוויזיה שמגיעה, ופתאום התא המשפחתי שגדל והופך ליותר כוח. זה לא רק זוג וילד, או בודד, רווק והוא עצמו, אלא פתאום יש פה משפחות וחמולות ושבטים, וכל הדינמיקה משתנה, וזה נעשה בהדרגה. הנה, הזכרנו רק מעט גורמים, אני בטוחה שיש עוד שלא מנינו. וזה מוביל לקראת שנות ה-80. זאת אומרת, זה מוביל אותנו לרגע הזה, שבו תהיה איזו קריסה של הקיבוצים, בין אם כלכלית, בין אם אידיאולוגית. זאת אומרת, רגע כזה שאומרים, רגע, ככה זה לא יכול להמשיך להיות, ובתי ילדים נסגרים, וחדרי אוכל מסוימים נסגרים. זאת אומרת, עושים שינוי גדול, ואז השאלה, איזה שינוי אתה עושה? זאת אומרת, השאלה הגדולה, גם במה שאת חוקרת, יש שבר, אוקיי, מה קורה מכאן? ואז את אומרת, חלק מהקיבוצים שרדו, זה לא שנגמר החלום. אז כן היו פתרונות, זאת אומרת, אם את מסתכלת על מה שקרה במשבר?
תראי, קודם כל, אם רגע אפשר עוד להתעכב על ההדרגתיות,
בטח, בטח.
כי עוד חשוב, כשאני אומרת הדרגתיות, זה אומר שזה בא מלמטה. זאת אומרת, זה לא בא הממסד הקיבוצי לא הצליח לתת פתרונות, לא בתקופה הזאת בכל אופן. וההדרגתיות אומרת שאם אני נלחמת על מרחב פרטי, כי אני רוצה מרחב פרטי, אז אני קודם כל שותלת עץ, או שותלת פרח ומחליטה שהגינה היא שלי. זאת אומרת, זה המריבות הראשונות, זה בא באמצעים שאני יכולה, אני לא יכולה לתכנן לעצמי בית, הבית לא שלי, אין לי רכוש פרטי, אז אני קודם כל עושה את זה. עכשיו, אחרי ששלושה אנשים שותלים פרח בגינה שלהם ומכריזים שאף אחד אסור לו לכתוב פרחים מהגינה שלי, וזה היה על זה מלחמות, אז מתחילים להגדיר גינה פרטית. ואז אחרי זה, אחרי שהמון אנשים שותלים עצים והנויניקים מוציאים להם את העצים ויש זה, אז מחליטים שגדר חיה, גדר חיה זה מאוד משמעותי.
זה מתחיל מהטבע, זה מאוד יפה שאתה אומרת, כי קודם הם לא יכלו להרחיב.
בדיוק.
כי זה לא שלך.
אבל אם אני שותלת גדר חיה, אז קודם כל זה נורא והיום מבחינת הקולקטיב, כי זה מסתיר, זה יוצר לי מרחב פרטי. מותר לי, אסור לי, בהתחלה אסור לי, יש את נפנוי שהוא הקיבוץ, והוא בא וגוזם, ויש מלא סיפורים כאלה. וברגע שהם התחילו לגבוע, והתחיל להיות מרחב פרטי, אז לאט לאט הדברים השתנו, זה קרה מלמטה. עד כדי כך שככה גם עברו מלינה משותפת ללינה משפחתית. זאת אומרת, אישה אחת, זה בדרך כלל אנשים, החליטה שהיא לא שלחת את הילד שלה לבית הילדים, וקראו לפסיכולוגים והכריזו עליה כמופרעת, כמו שכתוב בספר שלי, ונתנו לה הכשר, ואז הייתה עוד אישה אחת וזה, ובסוף לא הייתה ברירה. אז בעצם כל השינויים קרו דרך מעשים ספונטניים בחיי היומיום, של אנשים שהחליטו להיות אמיצים ולעשות את השינוי הקטן שהם יכולים. ואז הגענו לתקופה הזאת של המשבר. עכשיו, כשלפני שאנחנו מגיעים לשם, אחד התופעות החשובות שקרו, זה היה מעבר די מסיבי של קיבוצים ללינה משפחתית. וזה עוד לפני המשבר בחלק גדול מהקיבוצים, וחלק מהקיבוצים היה אחרי, אבל זאת התקופה. והדבר הזה שינוי מאוד מאוד גדול.
מאוד גדול.
מאוד גדול.
כי פתאום למרחב האישי הפרטי יש משמעות.
יש הרבה יותר כוח. זה שינוי גדול גם מרחבית, כי תחשבי שאזור שלם של בתי ילדים, שהוא אזור גדול בקיבוץ, נסגר לפחות בשעות הערב, ויוצא. ועכשיו, הרבה אנשים לא באים לאכול בחדר אוכל, כי כבר הילדים בבית, נעשה למרוחד, מה, אני אלך אחרי זה להשכיב אותם וזה, אני כבר לא צריכה, אני כבר בבית, הם כבר ישנים, אז כאילו זה שינה לגמרי הכל, וזה נתן הרבה יותר כוח למשפחה הגרעינית. ואז הגיע המשבר, והמשבר היה בעיקרו, ראשית כל, משבר כלכלי. היה את משבר הקיבוצים וההתגייסות של המדינה, והיה שינוי פוליטי, לא נשכח כמה שנים קודם, רוח המדינה השתנתה, ובאמת זה משקף המון המון דברים במדינה. זה גם משקף, בסופו של דבר, שינוי של אתוס של המדינה, במעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם, בעולם אפילו, כן? אבל זה בא כבום, כמשהו כלכלי, אבל בעקבות המשבר הכלכלי, הרבה קיבוצים גם לא שרדו חברתית, הם גם חלקם הגיעו חלשים חברתית מלכתחילה. הרבה חדרי אוכל נסגרו. ואז גם אנחנו, כשאת אומרת שינוי, אנחנו כאילו, יש תקופה של הרבה שנים של כאוס ושל חוסר הבנה ושל משבר, ואז מתחילות ההרחבות הקהילתיות של שנות ה-2000. עכשיו, תחשבי על המרחב הקיבוצי הממורכז הזה, עוד לא דיברנו על הדבר הכי חשוב, שהוא היה מאוד רציף. לא היה, הוא לא התחיל מחלוקה לחלקות. הוא כמו מרחב של עיר. כשאת באה לתכנן כפר, את קודם מחלקת חלקות, כל חלקה בית, כל חלקה בית. מרחב הקיבוצי תוכנן כאיזשהו מרחב רציף, כמו בית גדול, ששמים בו חדרים בכל מיני מקומות. עכשיו פתאום מתחילים תהליכי הפרטה ושיוך נכסים, צריך לחלק את הדבר הזה לחלקות. והשכונות החדשות שנבנות, הן כבר משקפות את הרוח של עכשיו, של הנאו-ליברליזם, של המגרש בית חנייה, מגרש בית חנייה.
בתים גדולים יותר.
בתים גדולים יותר, אבל בעיקר החלוקה הזאת של מגרש בית חנייה. זאת אומרת, תחשבי לפני זה, זה בתים של רכבות, שיש להם מדשאה משותפת, ויש כאילו, יש איזושהי רציפות כזאת של מדשאות. זה משנה לגמרי את פני הקיבוץ. וזה בדרך כלל נבנה, כמובן, בשוליים, כי לא בונים, כי המרכז בנוי. אז בשוליים לפעמים זה לא מחובר אפילו לקיבוץ. זאת הייתה התחלה. התחלה הייתה איזה מין שכונות לוויין כאלה, שלא קשורות בשום צורה. לאט לאט גם המתכננים וגם הקיבוצים הבינו שיש פה מרקם שחשוב וכדאי לנסות לשמר אותו. אבל כל עוד לא משתנה הצורך הזה של בית חלקה, של הפרדה משפחתית, אז קשה מאוד לייצר דגם שהוא לא כזה. אז אנחנו שם כרגע. בעצם הדגמים של ההרחבות הם מאוד דומים לכל צורה של יישוב קהילתי. הם לא שונים, הם לא, אין בהם איזה משהו.
זאת אומרת, איבדנו את המקום המיוחד הזה של הקיבוץ שפונה פנימה, של החצר המשותפת.
נכון, נכון.
זאת אומרת, ההרחבות בעצם לגמרי כבר יתרו את הדבר הזה, שעוד היה קיים לפני היותן.
הוא קיים עדיין בקיבוץ הישן, אבל הוא לא קיים בשכונות החדשות.
ואז יש לנו את הישן מול החדש, שזה גם יחס מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, יותר צעירים גרים בחדש, לא תמיד, נכון, אבל יותר משפחות, יותר צעירים, והגרעין הקשה של הקיבוצה, תושבים הוותיקים יותר, המבוגרים יותר, גרים במרכז.
נכון.
זאת אומרת, זה גם, זה מייצר הפרדה קצת בין משפחות ללא משפחות.
כן. זה תהליך שוב שהתחיל עוד לפני זה, כאילו כשהקיבוץ גדל, אז בונים שכונות חדשות. עכשיו, אי אפשר כבר לבנות אותם במרכז, אז בונים אותם בפריפריה עוד לפני השכונות הרחבה, ואז תמיד המבוגרים נשארים קרוב למרכז, כי גם זה יותר נוח, וגם הדירות פחות טובות, והדירות החדשות לפי הוותק מגיעות למשפחות, ואז נוצר מצב שמרכז הקיבוץ מזדקן, מתרוקן, נהיה מוזנח יותר, שזה שוב משקף את החברה. בעצם את יכולה לראות מה המצב של קיבוץ לפי מצב הדשא בדשא הגדול, אם הוא צהוב או ירוק.
ממש.
כן, זה השקעה בקולקטיב, זה השקעה בציבוריות, זה השקעה במקומות האלה שהם משותפים. כשיש קיבוץ חזק, אז הוא עדיין ירוק.
אנחנו עומדות לסיים את הפרק הראשון, דוקטור עידית שכנאירן, ואנחנו בפרק הבא נרחיב קצת על עניין הנשים שהוא חשוב מאוד, ובאמת מי שרוצה, ירצה להקשיב על דברים שקשורים ללינה ולשינוי הזה יותר לעומק, אנחנו נצלול לשם בפרק השני, כי לנשים יש תפקיד מאוד, מאוד מעניין בדבר נכון. הזה, אבל אני רוצה לסיים איתך את הפרק הזה, התחלנו בזה שאת בעצם יוצאת קיבוץ, בגיל 20 עזבת את הקיבוץ, המשכת לחקור אותו כביכול מבחוץ. זה בא מתוך תקווה, זאת אומרת, זה בא מתוך איזה מחשבה שהחזון הזה עדיין מעניין לדבר עליו, זאת אומרת, זה בא מתוך התפיסה הזאת.
אני לא יודעת אם אני אגיד תקווה, זה בא מתוך הערכה גדולה וסקרנות. את יודעת, אני כרבי מגילי, יצאנו די פגועים ממערכת הקיבוצית, הלינה המשותפת, שלא יצא מזה שאני חושבת שזה היה נהדר. זה לא היה נהדר. אבל זה עזר לי לראות את המחשבה העצומה שהייתה מאחורי זה, את הכוונה הטובה שהייתה מאחורי זה. זה לא היה כלאחר יד, ואני מאוד מעריכה את זה. זאת אומרת, אני מעריכה את הניסיון הזה לייצר משהו עם המון חשיבה וערכיות, וגם העמקה. זאת אומרת, כל תיאוריות הפסיכולוגיה גויסו לטובת הדבר הזה של הלינה המשותפת, וכל הדברים בעצם בקיבוץ. אז אני לא אגיד תקווה, כי אני לא חושבת שאני כאילו, בטח אני לא באה להגיד, בואו נחזור לזה, זה היה נכון לזמנו, זה היה מדהים לזמנו, זה היה קשה מאוד לגדול שם, שילמנו מחיר, אבל זה היה ניסיון אמיץ ומרתק בעיניי, ואפשר ללמוד ממנו המון. אפשר ללמוד ממנו המון, וזה אולי מה שחשוב.
והנה את לומדת, ואנחנו לומדים יחד איתך, ושוב נמשיך בפרק הבא גם לעניין הנשים, וגם לקיבוצים של היום, ואולי ננסה לתת איזה מבט אדריכלי, לא נבואי כי אינך נביאה, אבל כן אדריכלית, אל קיבוצים בעתיד. אני רוצה להודות לך המון המון על השיחה הזאת, דוקטור עידית שכנאי-רן, אדריכלית, מחברת הנה ימים באים, שראה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה שאת כאן.
תודה רבה, רונה.
תודה רבה גם לכל העושות ועושים במלאכה, לנועה בן הגיא, לביביאנה דייץ', לחן עוז, וגם ליובל יסוד שנמצא איתי כאן באולפן. אני רונה גרשון תלמי, הסיפור הארכיטקטוני של הקיבוץ והשינוי שעבר. תודה שהייתם איתנו, להתראות. נאמר לכם עוד דבר אחד, התוכנית שאחרינו, גם היא בנושא הקיבוצים, התוכנית סטלבט בקיבוץ, מוסיקה בעקבות הקיבוצים, תוכניתם של תומר קריב ודור סערמן. כאן תרבות ביום שידורים מיוחד לרגל חג השבועות, שבו אנחנו עוסקים בדמותו של הקיבוץ. דמותו של הקיבוץ אז וגם היום, אחרי השבעה באוקטובר. התוכניות שלנו היום יעסקו במוזיקה, בתקסים, בספרות, באידיאולוגיה, באדריכלות, בהגות של הקיבוצניקים ועוד. בניסיון להבין את המקום והחשיבות של הקיבוצים בתרבות ובחברה הישראלית.
ובעל הקיבוץ רוצה לאכול, רואה בחורה, שוכח הכל. טומבלליי, 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 טומבלליי. עושה חלוץ כשהוא בא, הוא בא לקיבוץ, רוצה לאכול, נכנס למטבח, לוקח טרללה. טומבלליי, 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 טומבלליי. עושה חלוץ כשהוא בא, הוא בא לקיבוץ, הוא בא לקיבוץ, הוא רוצה לאכול, נכנס אל הלול, סוחף תרנגול. טומבלליי, 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 טומבלליי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.